חטא, וזה קרה עובדים, שיהיה כדבר האבן, שאגב שהוא בנמצא, אין יודעים מקומו. דבר נוסף, שבט יהודה בניין שלא נביאו לארצות רחוקות, רק ארץ ואיפיהם אוכלת אותם משמדות והריגות. ועל שני אלו הגלויות אמר, ואסף מזבחי ישראל, קבוצות יהודה יקבץ, ואמר, לאמור לאסורים צאו, לאשר בחוש ויגלו, אז זה אמר, ובאו העובדים בארץ אשור, ואני נדחי בארץ מצרים, שקרא להם בשם עובדים, ולשבט יהודה בשם נידחי, כמו שכתבנו שם בפירוש, רווקים על ישיבתו, עשרת השבטים אין עתידים לדור של זה, נאמר, ועבד אתם אחרים אומרים, אין עבדון אלא גאולה, ורוצים מדעת רווקים, שנראה שעבדון ממש, אמר שעל הגלות השני אמר באחד ואחלה, שהוא הכיליון, ושם בשם אבות, קל בשם כיליון, ועל כן שרצה לומר, בשם אבדה, הלימוד מקומי לבד. המסקנה מדברי המלבים שהאבדון איננו כיליון, אלא האבדון זה פשוט מה שאנחנו קוראים. הוא נמצא שיש לך אבידה. אז היא לא אבידה ממנו ומכל אדם. האבידה סתם, היא נמצאת באיזה מקום, אתה לא מגלה את מקומה. אז הנידחים, כמשמעם, נידח הוא נמצא, רק הוא נדחה ממך. האבדון הוא גם נמצא, רק אתה לא יודע אלה. במחשבה יותר תמוני, ראו בפסוקים הללו, ביהודים הללו, יסודות כוללים. אשור ומצרים, אלה ארצות קונקרטיות שהיו פונקציונליות רק בבית ראשון. ומה קורה עם כל הגלויות למיניהם? עשו את אשור לסמל ועשו את מצרים לסמל. וכיו את זה בזה גם באבדון וגם בנידחים. אז כתוב בבלטן, העובדים בארץ אשור עין, שמחמת שרודף אחר תענוגי העולם הזה למלא את אהבתו הרעה, נאבד ונשקע הניצוץ אלוקות שבנפשו. אשור, עושר, אנשים שמחפשים את ההצלחה. ארץ אשור, קרויה אשור על שם אלה שבבל את העושר המדומה. הם מחפשים, ומרוב חיפוש הם נאבדים. הנידחים בארץ מצרים, פירוש מצרים לשון מיצה, שמחמת המצור והמצוק אין להם לב לדעת. כמו שכתוב, ושוב יש לנו פה קשר עם הפרשה, כמו שכתוב גם בישראל, ביותם במצרים לא שמעו את משה מקוצר רוח, דהיינו מחמת רוב הצרה, כי נפיר יש לה שיש שם ותרקום ונונקלוס, ולא קבינו ממשה מעיק רוח. זה נאמר שבת ולא יהיו שמבולבל כשיקור ולא משתיית משתיית היעקים מצרה ויגון. ואלו נקראים נידחים. על סמך היסודות הללו שיש ברב בלטניה, כתב רב צודק פעמיים מערכה גדולה והסביר את זה הסבר שיש לו משמעות מאוד מאוד אקטואלית. ולהגיד נאמר יתקע בשופר גדול. שהיא אזכרה עצומה, אמרנו שיתקע בשופר גדול, נפרש, מה זה גדול? שני מטר, חצוצה גדולה, מה זה שופר גדול? אומר, גדול זה שהקולות, תקע בשופר גדול חרפה. זאת אומרת שהקולות, שהזעזוע, שההתעוררות שתבוא מן השופר הגדול הזה, תהיה כל כך מקיפה, כל כך חודרת, עד שיבואו העובדים, פירוש. מי הם העובדים האלה? שנשקעו בשכחה כל כך מה שמתברך. הם לא זוכרים שיש בורא. עד שנקראו עובדים ונידחים. זה מה הטבעה של הכסימות הזאת. והם בית מיני השקעות או השתקעות של שכחה מה שמתברך. עכשיו מפרש ככה. אם על ידי כוח המעשה בהזדרזות וקום ועשה והשתקעות יתרה בענייני העולם הזה העשיר בממונו וסחורתו והמסתרר בסחרתו וכדומה. פעילות רבה מאוד שלא יהיה למה זה. עיין אמריקה. הכל זה עבודה, הכל זה פעילות. יש לזה צד חיובי. השאלה רק לגבי הישגיות. אתה מבקש להשיג, אתה כל היום מוטרד, אתה אין לך רגע זמן. אתה חבל אפשר עוד רגע להשיג, עוד רגע להשיג, עוד רגע להשיג. איזה מין דחף כזה, אתה רוצה בסוף שיהיה לך עושר. אבל אתה כל ימיך עמל בשביל להשיג את העושר הזה ולא משיג אותו. עד שאין לו מנוחה אף רגע אחד לקחת פנאי, לזכור מהשם יתברך, כי טעון הוא מבולבל בענייניו. צילום מדויק של תרבות המערב. וזה נקרא השוק, כי זה כוחו של השוק. כדרך שאיתה סנחריב, הרי הוא המייצג של מלכות השוק, סנחריב נלבל את כל העולם כולו. אז אנחנו נפר שנלבל, מבחינה גיאוגרפית, אומר, הוא הכניס נלבול, הוא שינה את הערכים. הערכים נמדדים כמה כסף יש לך, כמה אתה שווה, כמה אתה שוקל. כמה אתה שוקל, ועוד מוצאים ספר גדול, ושם הוא פלויני, הוא במקום ה-849 של שירי העולם. זה נפקי מיני גדולה, אם נותנים לו קרדיט או לא. אז הנה השום מבולבל, הוא רוצה לעלות עוד מדרגל. דעשור לשון חוזק ותוקף, וגם לשון דרך, איך הוא אמר, כמוך אשוריי. אתה כל היום בדרך, אתה אף פעם לא נח. העובדים בארץ אשור, אלה שכל היום הולכים כדי להשיג את הראש. דרך והליכה שהוא תרדה, כמו שאמרו עד על הלכות, ולך אתך בדרך, נתרים תרדה. על ידי שקיעה בעיני העולם יוכל לבוא לידי שליחה כמורה עד למדרגת עובד חס ושלום לגמרי. ומעט זאת מצרים הוא מקום התענוגים, כמו שנאמר, כגן השם כארץ מצרים. לא עושים שום דבר, לא יושבים, משחקים במחרוזת, ואני לא סולם ומשקה, ואפילו אין לו כוח לצאת את הזמן. יושב, שום דבר לא בטל. אתם שתופעו בזימה. כל התענוגים שורשם בכוח המלוכה. מי שטעון אין לו זמן לתענוגים. כמו שנאמר, וקראת לשבת עונג. מצד המלוכה, אדם מבקש תענוגים לא כשהוא בתרדה. מצד העצלים בבקשת המלוכה והעונג, נשקע בעומק רע של מצרים, ובא למדרגת נידח. מי שעובד, אין לו זמן לחשוב על המורה. מי שנידח, הוא לא מגיע לתודעה של המחשבה, אבל הוא לא עובד לגמרי. מזיכרונה שמתברר בלבבו, כמו המשוגע בתרדו, משוקע בתרדו. השאלה אם יש לך תחליפים, או שאין לך כלום. אנשי אשור, יש להם תחליף, תחליף להישגיות. אנשי מצרים, אין להם תחליף, הם בכלל סתם אולייטניקים כאלה. אי אפשר להיות נזכר כלל, מדוע שהרי זיכרון דברים אחרים מונע זיכרון דבר זה להיכנס בלב לגמרי. הוא כל היום תפוס בדברים אחרים. אבל המשוקע בעינוגים אינו אלא נידח ומרוחק מזכרון השם יתברך. אבל מכל מקום יש בליבו מקום, אם נתקרו לו, נתקר. אם יזכירו לו, ייזכר. אבל על כל פנים המשוקע לגמרי בזה אין נזכר לעולם. כי אין דבר שיזכירו, וכל שופר פשוט אין מעוררו. לכן צריך שופר גדול, ולעתיד, יעורר גם ישנים מושקעים בתרדמה, כאילו כאלו, לבוא להשתחוות לשם בר הקודש. ובית אלו, די, מצרים ואשור, עובדים ונידחים, הם כלליות הכוחות. זאת אומרת, הנביא, זה היופי שבהסתכלות הזאת, הנביא במישור הפשט דיבר על שתי ארצות גיאוגרפיות, במישור היותר עמוק, הוא ראה את שתי הארצות הגיאוגרפיות הללו כמייצגות את שני המניעים האנושיים. כל האומות נקראים על שם אשור שמתעשרות מישראל, ועל שם מצרים שמצרים לישראל, שהם בית מיני רעות שעושים עם בלקיחת מה שלהם לגמרי ועם בעצר להם. וכלל האומות הם גם כלל כל מיני כוחות שברק הנודע. יש בזה גם ביטוי לאומי, ביטוי בעולם של ארצות ושל התגוששויות בין מדינות, אבל יש פה גם יסוד רעיוני. כמו שיש אומות רעות, גם יש כוחות רעים. וכלל הרעות שבנפש, מהו הדבר הכי חמור? הוא השכחה מהשם יתברך. הוא בכלל שוכח שיש בורא. והשכחה הזאת יכולה להתמרים לשתי צורות, בבית אופנים הנזכרים. אם על ידי ההשכחה לגמרי ולקיחת זיכרון זה מלב לגמרי במדרגת עובד, או בהיצר, כי יש שמרו רזל על הפסוק במסכה צרה, ועל ידי העינוגים שוכח כי יש לו צרה והוא נידח. לעומת זאת, גם בישראל יש עין נפשות, נפש, כמו עין לומות, וכל ישראל נקראים על שם יהודה ועל שם יוסף, שהם גם ככוחות כלליים, דהיינו, בעניין הקדושה הכללית המכוון בעיקר עניין הבריאה, לזכור מה שמתברך, ולא לשכוח כלל. איך כתוב במקום אחד בחסידות? הצרה הגדולה ביותר שאדם שוכח שהוא בן מלך. עדיין אדם שוכח את מותר האדם, הוא שוכח את היסוד הרוחני שבו. וזה גבר בשני שבטים אלו, ולכן תראי משיחים, כאן הוא כבר מסיים לעתיד לבוא, לכן מביאים שני משיחים מהם הגואלים, מוצאים אותו כל שופר גדול, אחד יוסף ואחד יהודה, עשרת השבטים יהודה, ולהגיד לעובר העובדים בנדחים הנזכרים. בסגנון כזה כתב במקום נוסף, ביום ההוא העובדים בארץ השוק בנדחים, שם שתי מיני השתתלויות בדמיון. האחד שמשקיע את עצמו בהשתתלות תדירה, נזכי העולם הזה, כאילו לקבץ ממון, וכיוצא שער תאבות ורדיפת שררה וכבוד וניצוח וקינה, עד שליפו מוטרד שאי אפשר לא לזכור את השם מפה מכלל. וזה נקרא עובד חס ושלום, קשור בתחתית השיקוע. וזה עניין השור שהראש של המסנחרים שמטפל את כל העולם כולו בהשתדלות עצומה, פשט חדש בטלפל. הוא יכניס אולם ערכים חדש. כל ימיו, ולא לשם פתל כי ישן דמי. בעולם המערבי, אם אתה לא אבנל, אם אתה לא מתייגע, אתה נושר מן המרוץ. ואגב, זה גרוע יותר עד שהוא עובד לגמרי. מאחר שהוא שקוע בהשתדלות ותרדות ולא בדמיונות של בטלה, הוא אומר, יש צד. אם אתה רגיל לפעילות, אם אתה רגיל לעשייה, אני רק צריך ללמד אותך מטרה אחרת. אבל אני לא צריך לעורר אותך, אתה רגיל לעשות. באמת, אנחנו מכירים. זה סוד הפריחה של עולם התורה באמריקה. הם הכניסו את ההישגיות ואת המאבק ואת הניצול של זמן מקסימלית, כמו שצריך להשיג דגרי, וצריך להשיג תואר, וצריך להשיג שלך כסף, כמה אתה שוקל וכמה אתה שווה, אין מנוחה, הכל מתאים. אז אם אתה מטה את זה לכיוון התורני, אתה מגיע להישגים יפים מאוד. ואגב, זה גרוע יותר עד שהוא כובד לגמרי מחר שהוא שקור בהשתדלות לדברות ולא לדברות של הלכה, של בטלה, ותכלית השיפור הוא עשרת השבטים שנתראו באמינות בגלות לשורת של יהוד מעצמם עם ישראל כלל. כי כך הוא גדול כוח השיקוע בעולם הזה, עד שמשכיח לגמרי שורש היבוד מכל מקום, כי האבדה מתבקשת. והיינו שאין כאן יאוש בעלים, דדיים בעליו ומקשיב אותה. מדוע? כי הוא פעיל. כי הוא דבר שיש בו סימן בכל רם יקירו, ויש כאן סימן הנקר לבעליו של השם יתברך. רק שפותו מובלה בינה ממנו נמצא כדי יכול בידו לתברך מצד העולם הבא, אז זה המסתיר. אבל ביום ההוא, מה זה היום ההוא? היום ההוא הוא הפך היום הזה, דהיינו העולם שאנחנו נתונים בו, יש שופר גדול המעורר, גם אלו. ואלו יקדימו לנו. יש עדיפות לפעילים, כי השיקוע שלהם מצד כוח ההשתדלות. וכאשר יתעוררו ויעברו כוח ההשתדלותם, להשתדל לדרוך ולרדוף אחרי השם מצד הרדפה שלהם יקדימו בביאתם. הבעיה היא לא שאני צריך לעורר אותך לפעולה, אני צריך ללמד אותה את הכיוון הנכון. ואחר כך הנידחים והם העצלנים השקועים בדמיונות של טוב ושלושה ושל עבד. וזה עניין מצרים שנקראת ערוות הארץ. עניין ארץ וכוח השתדלות, עניין מלך לשדה נאבד. ועבודת האדמה שתיקר עבודת מגיעת אדם בעולם הזה מצד עולם הזה. שכן נשאל גם כן עבודת האמת האדם הראשון בגן עדן, שניחול לעובדה לשומרם תרשו חזל במצוות עשה ולא תעשה. ערוות הארץ, הילוגנות עניין הארץ, שאין צריך עבודה. האדם צריך לעבוד. ואם אתה נמצא במקום שלא צריך לעבוד, זה ביזיון, זה ערוות הארץ. כשיוסף אומר להם לראות את ערוות הארץ, אתם באתם לראות איך אנחנו בטלנים. שאין צריך עבודה, כי אם הוא נכון למשקה, מה שאין כן ארץ ישראל, ארץ אשר השם דורש אותה לתר הארץ, וצריך עבודה בתפילה וייחול השם, ואי אפשר להשקיע עצמו בשלווה כל כך. וזה עיקר קדושת הארץ, זה לא להישק, להשקיע בדמיונות של שלווה, רק עובדה שצריך השתדלות ואדם למלולה. וקדושת המקדש, מה כתוב, השתחוו לשם בהר הקודש, וקדושת המקדש נדע שלא לעמל מלאכה ולהשקיע בעבודת העולם הזה בזיתו וכרמו, רק בעבודת השם יתברך. ברבת הארץ נקראת השיקוע בעולם הזה, ולא השתדלות, רק רוזים שוכבים. ותכלית שיקוע בזה נקרא נידח שאינו עובד, שרי אינו שקוע בדבר אחר, הוא מומלא בנביא. אבל מכל מקום הוא נידח מידיעת השם יתברך. והנידחים הגמורים הם המומרים, שהגם שאינם שכוחים מעיקרם כגיהנום שנשבע לבין עמי ונדמד שלא ידעו שם ישראל, אבל אלו ידעו שם ישראל, אלא שנדחו. וזה בא רק מרוב בקשת השלווה, הוא לא רוצה להיות יהודי סובל, אז הוא ממיר את דתו, כדי שיהיה לו טוב בחיים, די הוא רוצה שלווה, אז הוא נידח. ולא להיות בשיבות ועבודה כידוע, וזה כוח ארץ מצרים. כמו שאמרו זה על אלגוי מקרב גוי, עלה לו עובדי התורה, גם שהיו מצוינים שם ולא שינו את שמם ולשונם ושמרו יבוסם ולא ליפול ביניהם להיות עובדים, מכל מקום יקרום דחים. השם יתברך יבטיח, כי לא יידח ממנו נידח, כי יתעוררו לכל שופר גדול שישמיע השם יתברך ללבבם, גם שיתחנו מהעובדים, הם יבואו יותר מאוחר עד שיעוררו אותם, מצד העצלות שבהם וצריכים להשתדלות יתרה, אבל סוף יבואו כולם להר הקודש לירושלים, שם הוא אפר שני מיני הדמיונות האלה, וזה כבר שם יש מהלך נוסף
איך הר הקודש בירושלים הוא תשובה גם לעובדים וגם לנידחים, גם לכיוון הלא נכון של הפעילות וגם לעצם הבטלה.
המשך לוחמה מסתומן לא ראה את הרב צודק הזה, אולי גם לא התבל לתניה, אבל הוא גם ירגיש בחושים הלשוניים שלו שיש פה כפילות. בחלק מן הפרשיות, אז בסוף משך חוכמה לפרשה, יש כמה צימוקים על ההפטרה. הנה, בכל התנ"ך נמצא חירוף וגידוף רק באשור. את מי חירפת וגידפת? ומקור הזימה הוא במצרים. לכן אמר הושע בדרכי התשובה, אשור לא יושיענו, ועל סוס למצרים לא נרקם, ולא נאמר עוד אלוהים למעשה ידיהם. זאת אומרת, הוא גם ירגיש שאשור ומצרים זה לא רק פטנט של ישעיהו, זה מופיע למשל גם בהושע. וכולם מבינים שאחרת הרי זה נבואה רק לזמנה, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, כי אשור ומצרים מייצגים גם אומות, גם אוריינטציה פוליטית, גם יסודות בנפש, גם כוחות הרע, אבל צריך לנסות להגביר אותם. ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. איזה מין ביטוי זה? לא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. איך הוא אמר פה? אלוקינו למעשה ידינו זה אחד במאי. כמו הפועלים. הוא כתב את זה בתפ"ו. הוא הכיר יפה את המהפכה הקומוניסטית. הוא הכיר את הסוציאליזם, הוא הכיר את הבונד, הוא הכיר את כל האנשים שביקשו להעלות את ההסתדרות, להעלות את... הסיפור הזה, כל פועלי כל הארצות התארדו, מה? זה כל החברה. אז מי הם אלה שאומרים אלוקינו למעשה ידינו? מי הם אלה שנותנים אלוה לעמל? הם הפועלים שאומרים כי כוח ידינו הוא אלוקים. יש פה גרעין אמיתי. מה זאת אומרת כוח ידינו? כוח היצירה. הנקודה הטובה בדבר הזה, האדם פתאום גילה שיש לו כוח. לא אדבר כבר על עצם האיחוד של כל הפועלים. עצם העובדה שאדם יכול ליצור, פתאום, לדוגמה באלמה, חווה קוראת לילד הראשון בתולדות המין האנושי, קניתי איש את השם, אני שותפת לבריאה, אני שותפת לאיזו יצירה. יש בוודאי רעיון נכון בעצם הסוציאליזם, ככוח הפעולה, ככוח היצירה. רק צריכים להיזהר שזה לא יהיה מהבחינה הזאת של אשור, שזה יהיה חילוף. אבל הוא אומר, על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלוהינו, למעשה ידינו, מה זה? כוח הפועלים. ולכן אמר, הוא באו העובדים, כי עובד, הוא פרש קצת אחרת, כי עובד הוא על התואב בדעות מינות, וכמו שאמרת, הייתי כזה עובד. והנידחים, כאן הוא נפגש לתמרים צודק, ומסיבות התאווה, השתחוו לשם, זה הכנעה לשם מפרח הבר הקודש, שכל מקום שיש גדר רבה נקרא קדוש. בסדר, אז קצת וריאציה אחרת. אבל המחנה המשותף הוא שהחזון הזה של ישעיהו על עובדים ונידחים הם בדווקא. עובדים בדווקא באשור ונידחים בדווקא במצרים. והם צריכים זעזוע. והזעזוע הזה זה השופר הגדול. והתכלית של כל הדברים האלה זה להשתחוות לשם ברכות. אז כשקוראים את הפרשה ורואים את היסוד של הגלות הראשונה ורואים בהפטרה את הגאולה הסופית, השונים פה יסוד, הגאולה הסופית תבוא גם לאבדון וגם לנידחים, היא תבוא גם לבני אשור וגם לבני מצרים, היא תבוא גם במובן הריאלי הפרקטי של יהודים שנמצאים בכל מיני שטחים שהם אפילו שכחו, אולי הם לא יודעים שהם יהודים, באיזה מקום שהוא השופר הגדול יזעזע אותם. והייתה לנו דוגמה שקרוב ל-800,000 איש, אני אדייק, 800,000 איש באו מרוסיה. קשה לדעת כמה מהם יהודים, אבל מסתום מהרוב הם יהודים, בדרגה כזאת בדרגה אחרת. אז מה קרה פה? יש לך דוגמה יותר של נידחים או של עובדים בצורה כזאת במשך 70 שנה? הנה אתה שומע, והשופר גדול היה צריך לי באמת לתקוע בשופר עם פגיעה שפרים. זה הזעזוע, זה חדירה פנימית שעוררה אותם.
כיועצים הזה, יש יהודים, מכירים, יש תהליך של דרגה כזו ודרגה אחרי שחוזרים בתשובה, או מפני שהם פעילים ואומרים, נתבעים לזה, רוצים גם לתת למשכן, או מפני שנמאס להם כבר מהחיים, השין קנאים האלה, גמרנו כבר, הוא עשה את כל האזור שבעולם, ועשה את כל היצרות שבעולם, וכבר נמאס לו, נשאר לו טעם תפל, אז הוא מחפש אלטרנטיבה. אז העובדים והנידחים, אני מתכוון לומר שהנבואה הזאת של ישעיהו, גם בצורה הפשוטה, איך שהראשונים על אתר פרשו אותה, וגם איך שתפסו אותה במחשבה יותר פנימית ומעמיקה, אתה יכול לראות את הדברים הללו, גם מהבחינה הלאומית, ונגד עינינו, ברוך השם, אנחנו חסר לנו את ההתביש, לחבו לשם ברקון את ירושלים, אבל יש לנו את, את עצם ההתעוררות. פרסמה סטטיסטיקה, יש 4 מיליון, קרוב ל-700,000 יהודים בארץ ישראל. אני זוכר, ערב הקמת המדינה היו רק 600,000 יהודים. אז למעלה מ-4 מיליון יהודים נצפו בארץ ישראל, זה שופר גדול בפשט, בלי בעיות של ציונות ושל דבר. יהודים הגיעו לארץ ישראל. חסר להם עוד אם השתחוו. חלק מהם הגיע לארץ ישראל וממשיך להיות בארץ אשור. חלק הגיע לארץ ישראל וממשיך להיות בארץ מצרים. אז כאן בא באמת ההוראה של הצדדים הפנימיים. דיינו, אתה יכול להיות גם בארץ ישראל מחפש אחרי מושר מזויף. אתה יכול גם להיות בארץ ישראל רדוף כדי להשיג כל מיני הישגים בשטח הכלכלה. ואתה יכול לראות את דברים כגון אלה, איך אנשים מעדיפים חיי שעל, חיי עולם, ומוצאים לעצמם כל מיני אלילי זהב ואלילי מעמד ושררה. הרב צודק הזה, למרות שנכתב לפני 120 שנה, נדמה כאילו הוא מצלם מצב חברתי מעודכן להיום. ואתה יכול לראות את האנשים שלא עוסקים בפעילות, רק אין להם בעולמם, אלא הם מן הנאות שלו, אלא מה זה כזה, או שיש להם, כמו שאמר המשך חוכמה, סוציאליזם כזה, אומרים אלוהינו למעשה ידינו, מעשה ידינו, הסוציאליזם הזה, הכוחות האלה שעובדים. משמע, שלקרוא בתורה תחילת ספר שמות, תחילת הגלות, ולקרוא בהפטרה את סיומה של הגלות, הפשט הוא שאדם צריך בעצמו להתעורר על הנידח שבו ועל העובד שבו, על האשורי שבו ועל המיצר שבו, כשהוא דואג לנקות את עצמו, כשהוא דואג להוציא את עצמו מן הגלות, וממילא אחר כך את הסביבה הקרובה לו, ואחר כך את כלל ישראל, אז אפשר להיות מובטחים שהנבואה הזאת ישתחוו לשם בהר הקודש תתקיים לעינינו.